לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, כ"ח תשרי תשע"ט, שני הרוגים הבוקר בפיגוע ירי באזור התעשייה ברקן שבשומרון. הדיווחים השוטפים על האירוע, על התגובות ועל הפעילות הצבאית בעקבות הפיגוע הקשה הזה יובאו כאן אצלנו בערוץ 7 בכתבות ובמבזקים. אתם כמובן מוזמנים להתעדכן באופן שוטף אחר הדיווחים השונים. אנחנו כאן ביומן נעסוק במספר עניינים נוספים על סדר היום שלנו. בירושלים נפתח היום משפט החמגשיות, אפשר לקרוא לזה כך, של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. אנחנו נתייחס למשפט הזה בשיחה עם עורך מדור התרבות של העיתון הארץ, בני ציפר, מקורבה וידידה של משפחת נתניהו. נבקש מציפר לשמוע את עמדתו, אולי גם עמדתה של שרה נתניהו עצמה, על עצם מהומת המשפט וגם על סערת המחלוקת שיש או אולי אין בין עורכי דינה באשר לאפשרות עסקת הטיעון, אפשרות שבה לא בחרה הגברת נתניהו. ביקורה בשבוע שעבר של קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בישראל העלה מחדש את סוגיית היחס לחוק הלאום. הדבר קרה כאשר סגנה הביא בעניין, באוזני יושב ראש המחנה הציוני אבי גבאי דברי ביקורת על החוק שלדבריו מזכיר לו חוקים שעברו בסין וברוסיה. על הביקורת על החוק הזה אנחנו נדבר עם אחד ממקדמיו ומנסחיו, עורך הדין צבי האוזר, מזכיר הממשלה לשעבר, כיום חוקר בפורום קהלת. ראש עיריית ירושלים ניר ברקת מציג תוכנית שמבקשת לסלק מהעיר את אונרה ולהתחיל במתן שירותים עירוניים מלאים לתושבי שואפת, שמפעיל אונרה בתי ספר ומרפאות ללא רישיון ישראלי. המהלך הירושלמי הזה מגיע לאחר החלטת הממשל האמריקאי לקצץ את הסיוע לאונרה בשל היות הארגון שמנציח את הפליטות במקום לפעול פליטות. צמצומה ומתן פתרון לתושבים במחנות הפליטים. באסם עיד הוא פעיל זכויות אדם, חוזקר מזה שנים את אופן הפעילות לבתי הספר המוסדות של אונרה. הוא מביא את הקולות הפלסטינים המושתקים שנאבקים מזה שנים גם באונרה, גם בחמאס וגם ברשות הפלסטינית. הוא יהיה איתנו, אנחנו נבקש ממנו לתאר את המתרחש במוסדות אונרה. ונאסא וסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע חתמו על הסכם במסגרתו בתוך מספר חודשים תשתתף נאסא בשיגור חללית ישראלית ראשונה לירח. על המשימה הזו ועל שיתוף הפעולה עם נאסא אנחנו נשמע ממנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע. הוא חזר היום מכנס החלל העולמי, יספר לנו גם על שותפות הפעולה עם נאסא, גם על המשימה לירח וגם על המפגשים שהתקיימו בכנס הבינלאומי. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בירושלים נפתח היום משפט החמגשיות, כך אפשר לקרוא לו. המשפט של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. אנחנו רוצים לשוחח על האירוע הזה, ואיתנו נמצא על קו הטלפון עורך מדור התרבות של העיתון הארץ, מקורב המשפחה, ידיד המשפחה, משפחת נתניהו, בני ציפר, שלום לך.
שלום, שלום.
מה, איך אתה מרגיש לקראת האירוע הזה שאחרי 3 שנים עושה את הצעד המשפטי הראשון שלו?
כן, אז בדיוק, כמו שהצגת את זה כמשפט החמגשיות, עם כל הגיחוך שיש בדבר, אז בדיוק זה, זאת אומרת, זה דבר שבעיניי הוא, הוא מעבר למגוחך, הוא לפי דעתי אפילו מבזה קצת את מערכת המשפט הישראלי.
כי מה? 350 אלף שקל?
רק לחשוב על הכסף שעולות, שעלה עד כה ויעלה עכשיו בעתיד, המשפט עצמו וכל מה שהיה קשור אליו, לחקירות ולחקירות ולדרישות ולבירורים והמשלחות שהלכו ובאו וחזרו ובדקו את הדבר, ועל מה מדובר פה? מדובר על דבר שהוא מופרך, כי על פי התקנות שקיימות ושהיו קיימות בזמן שכל כביכול העבירה הזאת נעברה, בתי ראש הממשלה וראש הממשלה ואשתו היו הם אמורים לפי החוק להיות מוזנים ומחולקלים על ידי המדינה. אז אין פה שום דבר שאפשר לבוא בטענות לאשת ראש הממשלה. עכשיו נוסף לזה, אשת ראש הממשלה היא לא עובדת ציבור, היא לא יכולה להיות מואשמת במשהו שהוא כמו מרמה או הפרת אמונים, כי היא לא אשת ציבור, אשתו של ראש הממשלה. מי שחותם על הצ'קים או על על הקבלות ונותן את האישור להוציא חמגשיות או מה שלא יהיה, או להעסיק אנשים אלה ואחרים, זה בכלל לא, היא אישה פרטית למעשה, רשמית היא אישה פרטית.
אלא עזר סיידוף.
כן, עזרא סיידוף, אין לי מושג מי, ולפי דעתי גם עזרא סיידוף לא עשה שום דבר רע, אבל בוא נגיד, גם אם יש פה איזושהי עבירה, מה פתאום היא? מה הקשר שלה לכל העסק הזה? הקשר שלה הוא, יכול להיות שנגיד היא אמרה לו תזמין, אז הוא היה יכול להגיד לגברת, זה לא מתאים, אנחנו לא יכולים, כי זה לא מתאים לפי לתקנות, אבל מכיוון שזה כן היה מתאים לתקנות, אז הוא הזמין לה את מה שהיא ביקשה, או מה שהם ביקשו, או ש... עכשיו, הכל, לפי דעתי, מעבר לכל הדבר הזה, יש פה רדיפה, אין לי מילה אחרת מאשר המילה הזאת, רדיפה שיטתית של ראש הממשלה ורעייתו, ורדיפה של רעייתו של ראש הממשלה במטרה להביך ולהפיל את ראש הממשלה. זה הכל, זאת אומרת, וזה כל כך בולט לעין, כאילו זה היה מקרה מבודד, שלמשל... היה מישהו שהיה מגלה את הדבר הזה והיה מוציא את זה והיו עושים על זה משפט, אז הייתי אומר אוקיי, זה הגיוני. אבל כאן מדובר על 20 שנה שבהם מחפשים כל הזמן מתחת, ממש מחטטים בפחי ההשפעה של חייהם הפרטיים של בני הזוג נתניהו, כדי למצוא משהו להאשים אותם בו. עכשיו אם זה לא זה, כל מיני האשמות אחרות נפלו, אז נתפסו להאשמה היחידה שעוד לא הופרכה, אבל היא תופרך לפי דעתי בעזרת השם במשפט הזה.
אתה מצליח להבין מאיפה השנאה הכל כך דקדקנית ועקבית הזאת של 20 שנה שאתה מדבר עליה? אתה יודע מה, אני אשאל את זה עם כוכבית קטנה, דווקא מיותך מי שמצוי יוצא ובא בברנג'ה מאוד מאוד מסוימת שאנחנו יודעים שלא מחבבת במיוחד, לא את נתניהו.
נכון, אז בוא נגיד, זו שיטה שהיא קיימת גם בארצות הברית, זאת אומרת היא יובאה מארצות הברית למעשה, קוראים לזה קרימינליזציה. ברגע שאתה מרגיש שאתה לא יכול להפיל מדינה או צד פוליטי כלשהו בדרך לגיטימית של בחירות, וזה מה שקורה שהשמאל לא מצליח לעשות את זה, להפיל את הממשלת ימין או בכלל להביס את הימין, אז הוא עושה את זה באמצעות קרימינליזציה. זאת אומרת שאתה מציג את הצד השני כקרימינל. זה כל הסיפור, כלומר, כי זה המוצא היחיד שיש לשמאל כדי איכשהו לנסות להפיל את ראש הממשלה באמצעי לא לגיטימי. זה כל הסיפור. עכשיו, מה שמדאיג בדבר הזה, זה שזה לא תקין מבחינה פוליטית. זאת אומרת, אם רוב העם רוצה שביבי נתניהו יהיה ראש הממשלה, אז זה לא יעזור, אז השמאל יכול לעמוד על הרגליים האחוריות, ואין לו זכות לפי דעתי לגיטימית להפיל את ראש הממשלה בכל מיני טוענות שווא, כי זה לא רצון העם, ולכן כל הדבר הזה לא יצא ממנו שום דבר. כי בסופו של דבר, מאחורי הכל, אחרי שהשופטים יגיעו למסקנות שהם יגיעו, אז יש עוד נאמר, עוד שלב אחד שצריך לעבור. עד כמה הדבר הזה מזיק לפוליטיקה התקינה של מדינת ישראל? והדבר, וזה מזיק לפוליטיקה התקינה של מדינת ישראל.
זאת אומרת, יהיה עוד דיון שהוא לא קשור למשפט. האם בכלל לא, קידומו של המשפט יפגע בדמוקרטיה או לא?
לא, אני אומר שהמשפט הזה הוא התנהל כמו שמתנהל משפט, שאגב, לא תמיד גם במשפט נעשה צדק, בואו לא נשכח גם את זה. הרי אנחנו יודעים שלפעמים לא נעשה צדק במשפטים, ובעיקר במקרה הזה שבו בכלל אני לא מסוגל לראות איך שופטים יכולים להיות אובייקטיביים, כי הרי הדמות של שרה נתניהו עברה כזאת דמוניזציה במשך 20 השנים האחרונות, שבכלל איך יכול להיות שמישהו יהיה אובייקטיבי בדבר הזה? איך אפשר בכלל לעשות משפט צדק בנושא הזה? מה גם שאילו אני הייתי שופט, אני מוכרח לומר, אילו אני הייתי שופט בישראל, והייתי צריך להיות שופט במשפט הזה, הייתי פשוט קם, מוריד את הגלימה, והייתי אומר, סליחה, אני לא מסוגל לעשות את זה. זה נראה לי מגוחך, מבזה את מערכת המשפט, דבר שהוא אבסורדי לחלוטין, מעולם לא נעשה דבר כזה שבדקו בצלחות האוכל של אנשים, ועוד לפני 20 שנה, לפני 10 שנים, כלומר, מה קורה פה? זה אבסורדי. כלומר, אני חושב שכל אדם בר דעת צריך לעצור רגע ולהגיד, תראו לאן הגענו. לאן הגענו שאנחנו, מה? בודקים מה אנשים אכלו לכל הרוחות. זה לא משהו שהם אספו, כאילו שלקחו כסף ושמו בבנק. הם אכלו משהו, והאוכל הזה מזמן כבר עשה. מערכת העיכול והגיע לביוב.
כנראה שלא את מערכת העיכול של מערכת
אז בדיוק. זה מאוד שקוף. העניין הוא שזה, לפי דעתי, ככל שהמשפט הזה יתארך, זה יהיה עוד מנדט לליכוד, עוד מנדט לליכוד, עוד מנדט לליכוד. כל ישיבה של בית משפט יהיה עוד מנדט לליכוד.
תאמר לי עוד שאלה אחת, היום התפרסמו דברים, אחרי זה התברר שלא בטוח שהם נכונים לגבי צוות עורכי הדין של שרה נתניהו. האם נטען שוויינרוד וחדד אומרים לה, תלכי לעסקת טיעון, תודי, תשלמי ונסגור את העניין. לעומת זאת, עורך הדין כהן אומר, לא, בסוף בכלל מתברר שאולי כל הפרסום הזה לא נכון. מה קורה שם?
אני לא יודע מה קורה שם, כי זה באמת אין לי מושג, אבל אני יכול להגיד שאני חושב שהיא לא צריכה ללכת לעסקת טיעון, זה גם אגב רוח הדברים שלה, זאת אומרת, היא אמרה, מה פתאום, למה שאני אלך לעסקת טיעון? כי ברגע שאתה חותם על עסקת טיעון, למעשה, גם אם אין לה, בלי הרשאה, אתה בסופו של דבר מודה שעברת עבירה, והיא לא רוצה להודות שהיא עברה עבירה, כי היא לא עברה שום עבירה. אז אני חושב שיש פה אומץ ללב רב מצידה, וזו אחת הסיבות שאני כל כך אוהב אותה ומעריץ אותה. כי יש לה אומץ לעמוד מול המערכת שהיא מרגישה שהיא עוינת אותה, ולהכניס לה, ללכת מכות איתה, וזה נהדר בעיניי. זה נהדר ואמיץ.
בני ציפר, אני מאוד מודה לך. כמובן, העניין, המשפט, ימשיך לרתק ולמשוך תשומת הלב.
ברור, ברור.
אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. תודה רבה לך, יום טוב.
תודה, תודה, ביי ביי.
שלום. בירושלים הציג ראש העירייה ניר ברקת תוכנית שמבקשת לסלק מהעיר את אונרה, להתחיל במתן שירותים עירוניים מלאים לתושבי שואפת, ששם מפעיל אונרה בתי ספר ומרפאות ללא רישיון ישראלי. המהלך הזה קורה לאחר ההחלטה של הממשל האמריקאי לקצץ את הסיוע לאונרה בשל היותו ארגון שמנציח פליטות, במקום לפעול לצמצומה ולמתן פתרון אמיתי לפליטים. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שחוקר במשך לא מעט שנים את אופן הפעילות של אונרה, ובאופן כללי עוסק בזכויות אדם ברחוב הפלסטיני. בסם עיד, שלום לך.
שלום לך, שמעון.
נציין, אתה תושב בית חנינה, זאת אומרת, אתה מכיר היטב את המציאות הירושלמית במזרח וצפון העיר, ואני רוצה לשאול אותך באמת, עד כמה אונרה מהווה בעיה ולא פתרון?
תשמע, אני נהגתי אומר מזה שנים, שאונרה בעצם הפך לחלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון. 70 שנה כמעט, ואונרא מנהל את ענייניהם של הפליטים הפלסטינאים. לא יצליח, אונרא בעצמו לא יצליח במהלך 70 שנה באמת לצמצם את הבעיה או לפתור את בעיית הפליטים. וכנראה, בגלל הנושא הכלכלי, אונרא מעוניין בעצם להמשיך ולנהל את העניין של הפליטים הפלסטינאים, לפחות בעוד 70 שנה.
כלומר, מזרימים להם מיליונים מכל העולם, אין סיבה להפסיק.
תשמע, הבעיה הכי גדולה, ובצדק אני תומך בהחלטתו של נשיא ארצות הברית טראמפ לעצור כל הכספים מאונרא, כי התקציב של אונרא, 65% ממנו, הולך למשכורות, הולך לשכר של מקומות ובניינים ומשרדים, הולך לרכבים, הולך לעובדים, בעיקר העובדים הזרים, שהמשכורת של אחד מהם היא לא פחות מ$25,000 לחודש. אז אם 65% מהתקציב של האונרה הולך לעובדים, אז מה זה 45% מכמה מיליונים של פלסטינאים פליטים? מה זה? אז עדיף שלא יהיה, עדיף שלא יהיה. כי אני רוצה באיזשהו שלב לסגור את הארגון הזה על מנת שעובדיו יהפכו לחסרי עבודה ויהיו גם הם בעצמם פליטים.
עד כדי כך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך מעבר לנושא הזה של המשכורות, והם מרגישים מאוד טוב, האנשים של אונרא עם כל הכספים שמגיעים אליהם. בוא ניכנס רגע לתכנים. מדובר הרבה על התכנים שמטמיעים בילדים שמגיעים לבתי הספר של אונרא, את השאיפה לשיבה, את הנצחת הסכסוך, את ההתרחקות מכל אפיק של מסע ומתן מדיני. איך זה בא לידי ביטוי?
זה נכון מאוד. תשמע, אני באופן אישי עסקתי בכמה צילומים בבתי ספר של אונרא, לא רק בשטחים דרך אגב, אלא גם בירדן. וילדים בני 9 ו-10 רוצים להתאבד, רוצים להרג, רוצים להרוג יהודים, רוצים לשחרר את מי עמם. ושאני בא ושאלתי את הילדים האלה, בני 10, מי מלמד אתכם את זה? אמרו, זה מה שמלמדים אותנו בבית הספר. שאלתי מורים בבית הספר של אונרא בירדן, האם אתם באמת מלמדים את הילדים האלה איך להתבוצץ ואיך להרוג ואיך להרד? אז המורים עצמם אמרו, בטח, אלא איך ישחררו את האדמה שלהם מהכיבוש הישראלי? איך ישחררו את העם שלהם מהכיבוש הישראלי? ואונרא בעצם מודע לכל הדברים האלה. הבעיה כאן היא החברה הבינלאומית. הרי החברה הבינלאומית יודעת שכל העניין של הלימודים בבית הספר של אונרא זה רק הסתה ורק שנאה. והחברה הבינלאומית ממשיכה לזרים כספים, כי החברה הבינלאומית גם היא כנראה בעד הסתה ובעד כל הדברים האלה נגד ישראל. אז אם החברה הבינלאומית בעצם לא תתעורר יום אחד, אז אני לא נראה לי שבאיזשהו שלב נהיה בעצם בשילים להגיע לאיזשהו ביתרון לסכסוך הישראלי פלסטיני.
אז בעצם אם סוגרים את אונרא, מה צריך להיות הפתרון? בעצם אומר טראמפ, רבותיי, בואו נספור רגע, ולא מדובר בכמות כזאת של פליטים אמיתיים על פי קריטריון בינלאומי, אבל המספר הוא הרבה יותר קטן. בסדר, אז המספר הוא קטן, אבל מה עושים עם האנשים? מי ייתן פתרון?
אני חושב שזה בדיוק מה שטראמפ יצטרך לעמוד מחר בבוקר ולהתחיל לעבוד עליו. הפליטים האלה שהם נמצאים בירדן וגם בסוריה וגם בלבנון, כי מרביתם בעצם בשלושת המדינות האלה, המדינות האלה יצטרכו להכיר בהם כאזרחים משלהם. להתחיל להעניק להם תעודת זהות ודרכון לאומי, ולהתחיל לבנות להם שכונות ולהקים להם מרביעות ובתי חולים ולנהל להם חיים נורמליים, ולהרוס את כל מחנות הפליטים בשלושת המדינות האלה. זה בעצם הפתרון, ואני חושב שטראמפ, כי בתור איש עסקים, הוא מבין מצוין מה זה עסקים, והוא מבין מצוין, אם ירדן מחר יקבל איזה 200 מיליארד דולר, הירדנים מחר יתחילו לבנות שכונות אדירות עבור כל הבליטים שנמצאים על שטחה עד היום.
ומה האינטרס שלו? של טראמפ עצמו? למה שהוא ייתן 200 מיליארד רק לירדן ועוד כמה ללבנון ולסוריה? למה?
כי ככה בוטל את הבעיה. ככה עושים בעצם את הסכסוך הישראלי הרבה יותר קל לפתרון. ואני חושב שצריך קודם כל להכשיר את השטח על מנת להגיע להסדר שלום. כל עוד מנושא הבליטים עומד על השולחן, מעולם איש לא יצליח לפתור את הסכסוך הזה. אז לפי דעתי, טראמפ הוא אדם מאוד חכם, כי בקלות הוא רוצה בעצם להתחיל לסלול את הדרך כדי להגיע להסכם שלום אמיתי בין הפלסטינאים לישראל.
תאמר לי, ההורים של הילדים האלה שסיפרת לנו עכשיו עליהם, איך הם מקבלים את זה? אין להם ברירה אלא לשלוח לבתי הספר של אונרה, או שהם אומרים, כן, בסדר, טוב לנו עם המסרים האלה, הילד שלנו אולי לא ילך להתפוצץ באמת, אבל לפחות שילמד את ערך השהדה, את ערך ההקרבה למען המולדת.
תשמע, ההורים, שמעון, הם בעצם בני ערובה של אונרה. אין לאנשים האלה מקום אחר לגשת אליו או להתברנס ממנו. ולכן אונרואה ממשיך להחזיק בבליטים האלה בתוך מחנות הבליטים כבני ערובה, כי רק בהחזקתם כבני ערובה במחנות הבליטים, אונרואה ימשיך לצבור כוח וגם כסף.
עכשיו, אמרת לי דבר מעניין לפני השיחה שלנו. שאלתי אותך, איך זה שאתה כבר, לא מהיום, אתה כבר שנים רבות כפעיל זכויות אדם, לא מתבטא בצורה מאוד מאוד תקיפה כלפי אונרה וכלפי גורמים חמאס וגורמים דומים שכאלה, ובכל זאת אתה מסתובב בכל הערים הפלסטיניות בלי שום בעיה. היום אתה אמנם גר בבית חנינה, אבל אתה מסתובב בכל מקום. אתה לא חושש?
תראה, כל עוד ואני מאמין במסר שלי, אני לא יחשוש. דבר שני, אני מרגיש בהרבה ביטחון בעצם בשטחים יותר מארצות הברית עצמה. נשמע, בכל מסע בארצות הברית היו לי כל כך הרבה בעיות, היו עליי איומים, על החיים שלי, רצו להרוג אותי, סטודנטים באוניברסיטאות, בריונים, בוא נקרא לזה, ערבים ופלסטינאים, שהתגודדו בעצם בכל מקום שאני נוסע אליו בארצות הברית. ולכן אני חושב שמה שמחזק אותי בעצם, שאני יודע שרוב התושבים הפלסטינאים בשטחים, הם לגמרי מסכימים את הדעות שלי, מסכימים עם הדעות שלי, אבל הבעיה שאנשים האלה לא יוכלו לעמוד ולפתוח את הפה ולומר בקול רם שאנחנו תומכים בך. יש בו חשש, יש בו פחד, יש בו אימה שמטילה הרשות הפלסטינית. ולכן אני יודע איך לנהל שיחות עם פלסטינאים בשטחים, וכל המידע שאני רץ ברחבי העולם ומסביר אותו, זה רק דרך התושבים הפלסטינאים שאני נפגש איתם.
אז עכשיו אתה החרפת את הדברים, כי אמרנו, אם דיברנו עד עכשיו רק על אונרה וחמאס, אתה אומר, יש אימה ופחד שהרשות הפלסטינית בעצמה מטילה על האזרחים שלה.
נכון מאוד, זה כל הזמן אני אמרתי. כן. לא רק את הרשות בגדה, אל תשכח גם את החמאס ברצועת עזה. הפלסטינאים היום יש להם את ההרגשה, אם זה בעזה ואם זה בגדה, שהם חיים תחת דיקטטורה ערבית שאין כמוה. לפי דעתי העולם המערבי, שבעצם מדיבם דיבם מנגן על זכויות האדם והדמוקרטיה, אם הוא לא יתערב היום במה שקורה תחת הרשות הפלסטינית ותחת החמאס בעזה, לפי דעתי מעולם הפלסטינאים לא יצליחו להשיג איזשהו שלטון דמוקרטי.
יש סיכוי שנראה אותך הולך לפוליטיקה?
אני לא חושב.
כי מה?
כי אני לא מאמין בפוליטיקה ואני לא מאמין בפוליטיקאים. ואל תשכח גם במזרח התיכון, אם אתה רוצה בעצם לרוץ לפוליטיקה, אז הדבר החשוב ביותר, קודם כל, להיות מושחת. ברגע שאתה מושחת, אז יש לך סיכוי רב בעצם להיבחר ולהיכנס לפוליטיקה.
באסם עיד, פעיל זכויות אדם, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
יום טוב לך שמעון, תודה רבה, שמחתי לדבר איתך.
כל טוב, שלום שלום.
ביי ביי.
סוגיית חוק הלאום חזרה, הבליחה לחיינו בשבוע שעבר, עם ביקורה של קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל. הדבר קרה כאשר סגנה הביא באוזני יושב ראש המחנה הציוני אבי גבאי דברי ביקורת, הוא העלה דברי ביקורת על החוק הזה, הוא אומר שהוא מזכיר לו חוקים שעברו בסין וברוסיה. אנחנו רוצים לשוחח גם על ההתערבות המשונה הזו מצידה של גרמניה וגם על תוכנו של החוק הזה שהעסיק אותנו כל כך הרבה בחודשים האחרונים. איתנו נמצא על קו הטלפון מי שהיה בעבר מזכיר הממשלה, היום הוא חוקר בפורום קהלת, ומי שמטעמו של הפורום גם פעל לקידומו וניסוחו של חוק הלאום, עורך הדין צביקה האוזר, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
קודם כל אני אשאל אותך באמת בנושא הזה של האמירה הגרמנית, עד כמה מקובלת התערבות כזאת של בכיר בממשלה זרה?
תראה, אלה דברים שהם לא שגרתיים, לא רגילים. אני אינני מכיר את ההתבטאות המסוימת, אבל נדמה לי, על פי לפחות הציטוט שאתה הזכרת אותו, שהפקיד הבכיר לא התעמק בחוק ולא מבין את מהותו, ולכן נדמה לי שהכל פה בעצם נפלה מה שנקרא טעות ושגגה בפיו של הנציג הגרמני, כלומר זאת בצורה דיפלומטית.
אז זהו, אתה מעביר אותנו, אתה מעביר אותנו עכשיו אל מהותו של החוק, ובעצם רק נציין שבתגובתו של אבי גבאי עצמו, הוא אומר, אני אאבק, הוא אמר לאותו, לסגן הקנצלרית, הוא אמר לו, אני אאבק בחוקים מהסוג הזה, זה הביע מחויבות למאבק שכזה, זאת אומרת, גם הוא כנראה לא בדיוק העמיק בתוכן החוק, אז בוא ניגש באמת לתוכן.
כן, אני חושב שהתוכן היא המהות, ודווקא בראייה אפילו של הדוגמה של סגן הקנצלר היא דוגמה מצוינת. תראה, יש השאלה המרכזית העומדת בפתחנו בקשר למדינת ישראל, לעם היהודי, בעת הנוכחית במזרח התיכון. האם העם היהודי, האם יהדות היא מושג עם משמעות לאומית או אך ורק דתית? יש 400 מיליון אנשים במזרח התיכון שרובם יש להם תפיסה או עמדה שיהדות זו דת. יהדות איננה לאום, איננה לאומית, ועל כן אין לעם היהודי זכות להגדרה עצמית, ולבטח איננו יכול לממש את הזכות הזאת במדינת ישראל, ולכן הם נאבקים כנגד קיומה של מדינת ישראל. דווקא מסגן הקנצלר, הייתי מצפה להבין את עומקו של העניין. אם גרמניה, מדמה לי שהתשובה היא חיובית, מכירה בזכות הגדרה עצמית לעם היהודי, זאת אומרת יהדות איננה רק דת אלא לאום, ואם היא מכירה שבכך שהעם היהודי יכול לממש את זכות הגדרה עצמית במדינת ישראל, שהרי חוק הלאום הוא זה מה שהוא קובע, זה עיקרו, זה הצייט המרכזי שלו, כל השאר הם נגזרות. חוק הלאום קובע.
אז אולי בכל זאת, עורך הדין האוזר, אולי בכל זאת אתה מצליח להבין מה מקומם אותם. אולי תן לי איזושהי נקודה אחת. טעות, תראו לא נכון, הבינו הפוך. מה קרה שם?
אני, אני, אני אגיד בדיוק מה אולי קרה ולאן זה סוחף, ולאן זה סוחף גם אחרים, לרבות מלי אבי גבאי ואחרים בפוליטיקה הישראלית. אבל אני אחזור שנייה לחוק, כי הנקודה הזאת היא קריטית, היא משמעותית, וחייבים לחדד אותה, כי הרוב לא מבינים, גם אלה שמתנגדים וגם אלה שתומכים, לא מתעמקים, או חלקם לא ירדו לשורשו של הנושא. החוק מכריע הכרעה אחת מרכזית, כמו שאמרתי, כל השאר זה נגזרות שלה, שאומר, במדינת ישראל, מימוש זכות הגדרה עצמית היא ייחודית ובלעדית לעם היהודי. זאת אומרת, מדינת ישראל איננה יכולה להיות מדינה שבו עם נוסף מממש את זכותו להגדרה עצמית. אגב, זו הפרדה בין מדינת ישראל לארץ ישראל, יש מחוק הזה. עכשיו, כל מי שמתנגד להגדרה הזאת, זאת אומרת, לא חושב שמדינת ישראל, במדינת ישראל, יכול להיות מימוש זכות ההגדרה עצמית רק לעם היהודי, אם אתה בעמדה הזאת, אם מישהו בעמדה, אז אכן ראוי שיתנגד לחוק הלאום. אבל כל מי שמסכים שלעם היהודי יש זכות הגדרה עצמית, והוא יכול לממש אותה, וראוי שממש אותה במדינת ישראל, וממש אותה בצורה בלעדית, לא לצד עם אחר, לא שמדינת ישראל מדינה רב-לאומית, דו-לאומית, רב-תרבותית, מדינת כל אזרחיה, כל מיני מילים מכובסות, וזה מה שאומר, מי שמתנגד לכך צריך לתמוך בחוק. ולכן אני חושב שהתמיכה בחוק, גם מבחינה פנימית וגם מבחינה חיצונית, הייתה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. לצערי הרב, השיח הפוליטי, התקשורתי, סביב החוק הזה, יצר מאומה שגרם להרבה לא להתעמק, או לבחור את הבחירה ככה, הייתי קורא לזה פופולרית, לרגע אחד, או לעת האי, ולהתנגד לו. נדמה לי, כל מי שהתנגד לחוק, והוא ציוני, מגדיר את עצמו כציוני, הוא בחר להיות בזמן אמת בצד הלא נכון של ההיסטוריה, והשנים והימים יגידו על כך, ואנשים עוד יסתירו את העובדה שהם התנגדו לחוק, עוד יתחמקו מזה, עוד יעגלו את הפינות, עוד ניתנו לתת הסברים. עכשיו אתה שואל אותי, אלה שהם ציונים ולמה הם התנגדו לחוק? יש היבטים מסוימים, אלי שההיבט המשמעותי שטוענים שעיקרון השוויון ראוי היה שיעוגן ב חוק היסוד, חוק יסוד הלאום. אני חושב שיש תשובה נאותה שאומרת, אחד, עיקרון השוויון הוא בבסיס השיטה הדמוקרטית הישראלית, הוא מוכל מזה עשרות שנים על ידי המערכת, על ידי, הוא בבסיס פרשנות בית המשפט העליון להסדרים החוקיים במדינת ישראל. וצריך להגיד שהמילה שוויון, אם מקומה הוא בספר החוקים, הרי מקומה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והראיה היא שגם שניסחו בתחילת שנות ה-90 את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ראתה הכנסת, ראתה הרשות המכוננת דאז לא להשתמש במינוח המסוים הזה, שייתכן שיש לו לא יודע מה, פרשנויות, היה לו התנגדויות כאלה ואחרות, אבל להכיל את עיקרון השוויון הלכה למעשה. זאת אומרת, המילה הזאת איננה מופיעה גם בכבוד האדם וחירותו. זה שהשוויון איננו מופיע בחוק יסוד הלאום, איננו פוסל את חוק יסוד הלאום, איננו משבש את ההסדר החקיקתי, החוקתי הישראלי, שכולל עיקרון שוויון, אבל כולל עיקרון שוויון על הסדר הראוי לו. מדינת ישראל נותנת שוויון לכל אדם ולכל אזרח בכל הקשור לזכויות אדם וזכויות אזרח במדינת ישראל, וטוב שכך. אבל מדינת ישראל איננה מגבה או מאגנת שוויון זכויות קולקטיבי, שוויון זכויות קיבוצי, ואומר, יש פה שני עמים שיש להם זכויות לאומיות שוות. מדינת ישראל אומרת, במדינה שלנו, הזכויות הלאומיות, שזה אגב מקטע חיצוני מאוד דק של זכויות, של, של, של עקרונות, בהקשר הזה, מדינת ישראל יש ייעוד, בימים מימים היה לו ייעוד, כך הוכרע מה שנקרא עקרון הצדק הטבעי ומשפט עמי העולם, שקבעו עוד את הקמתה של המדינה, נקרא לזה אבות המייסדים במגילת העצמאות, קבעו שבכל הנושא להיבטים הלאומיים, לזכויות הלאומיות, לזכויות הלאומיות, מדובר פה במדינה עם ייעוד, שהייעוד שלה לממש זכות הגדרה עצמית של העם היהודי. ולכן, הדגל וסמלי המדינה הם סמלים המעוגנים באתוס היהודי, ואלה מאפיינים לאומיים. לכן השפה היא השפה העברית, שפת תחייתנו, שפה שחידשנו אחרי 2000 שנות גלות באופן פלאי ייחודי ברמה העולמית, וראוי שזאת מדינה שתבוסס על העברית. אגב, עיקר האתגר של העברית איננו מהצד של הערבית, אלא בכלל מהצד לועזית, מצד של אנגלית. לכן צריך להגן את מובהקות השפה העברית במדינת ישראל. לכן יש את יום המנוחה כיום השבת, דבר שאולי המדינה היחידה בעולם שמאגנת את יום המנוחה. לכן יש את העיקרון הייחודי של קיבוץ גלויות וקשר עם התפוצות בראיית מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. זה לא רק מדינה שמשרתת, שיש לה ייעוד באשר לאזרחי הפנים, אלא יש לה ייעוד באשר לקהילה, באשר לציוויליזציה יהודית, שלא כל מי שמרכיב אותה חי בגבולות המדינה, וגם זה הסדר ייחודי וראוי וחשוב, הן מנקודת מבט יהודית והן מנקודת מבט אוניברסלית עולמית. והלוח העברי שמעוגן, יום העצמאות, יום הזיכרון וכו' וכו'.
אגב, הזכרת כאן את הנושא הזה של השבת, שהוא כמעט ולא זכה לתשומת לב בשיח מסביב לחוק הלאום. יכול להיות שלקביעה הזאת שיש בחוק תהיינה השלכות לגבי כל הנושא הזה של סגירת מקומות, מה שנקרא מסעדות ובתי עינוגים כאלה ואחרים בשבת? כרגע זה נתון להכרעתו של ראש הרשות המוניציפלית. לדבר הזה תהיה השלכה?
תראה, אני חושב שצריך לראות את חוק, מה שמכונה חוק הלאום, חוק יסוד ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, במובן חוקתי, במובן של מסדיר אופי מדינתי על סמליה ועל עקרונותיה. אני חושב שהשבת היא סמל מרכזי, סמל חשוב, ומעבר לכך, במובן הכי בסיסי, הכי עקרוני, שנגדיר את זה אפילו בהקשר לא הדתי, אלא האוניברסלי, ההומניסטי, שמגיע לאדם יום מנוחה, יום שבתון, זה רעיון שהעם היהודי המחיל לציוויליזציה המערבית מעל פה שנים לפני שזה אומץ על ידי אומת העולם. זה ההסבר. עכשיו,
שכל אחד יבחר לעצמו יום בשבוע.
לא, בדיוק. ולכן עכשיו, אם אתה נכנס איתי לפלפולים, האם יש בבתי נוגים או בדיונים שאנחנו מכירים עליהם, מה שנראה הסטטוס קוו והיבטה וכו', האם לחוק הלאום יש השפעה? אני לא הייתי לוקח אותו ואומר, הנה עכשיו יש פה איזשהו שובר שוויון או איזשהו גורם שמכריע. ההבנה העיקרית היא יותר עיגון העיקרון שאותו יום שבתון, על כל נגזרותיו, שחלק מהם הם כמובן ביחסי עבודה, ואיך נראה המרחב הציבורי, וכולי, שזה דיון פנימי, היום הזה הוא יום השבת, ואיננו למשל יום ראשון, משהו ברוב המדינות על כדור הארץ. ולכן אני בעד לשמור גם, איך אומרים, מימין ומשמאל, מלמעלה ומלמטה, על חגיגיות החוק, מהותיות החוק, ולייעד אותו באמת למקומות שלהם הוא ראוי.
יכול להיות שבמידה כזו או אחרת החוק מהווה איזשהו מצע לקראת היום שבו אולי מה שמאיימים בו כבר שנים רבות, השד הדמוגרפי יסתער עלינו, ובאמת העם היהודי, אמנם זאת תהיה ארצו, אבל לא בטוח שהוא יהיה הרוב בין הים ועד הנהר?
תראה, זה היה מין אחד הביקורות הפופולריות, הייתי מגדיר את זה משמאל כנגד החוק, מבלי לדעתי שוב לקרוא ולהבין את הדברים. חוק הלאום, מה שמכונה חוק הלאום, חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, מסדיר את זכות, את ייחוד מימוש זכות ההגדרה העצמית לעם היהודי במדינת ישראל. הוא אגב מפריד במבוא שלו, נדמה לי שזה סעיף אחד, בין סעיף אחד א' לסעיף אחד ב', שסעיף אחד א' הוא קובע ובעצם מהדהד את מגילת העצמאות שבה אומר ארץ ישראל היא המולדת או היא ארץ מולדתו של העם היהודי, אבל סעיף אחד ב' אומר מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, בה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית וההיסטורית להגדרה עצמית. זאת אומרת, אין בחוק הלאום לא מעלה ולא מוריד באשר לשאלה האקטואלית, המפלגת את הציבורות הישראלית, שאומרת איכן יעבור הגבול, או האם צריכה להכיל את החוק ולספח שטחים ביהודה ושומרון או שלא. עכשיו, בכל מקום שבו המדינה תכריע או תחליט שהיא מספחת, כמובן החוק יוכל. לא רק החוק הזה יוכל, כל החוקים יוכלו, לרבות חוקי יסוד אחרים.
אבל אני שואל לגבי, מעבר למה יקרה מבחינת הגבולות ואיפה בדיוק יחול החוק, יכול להיות שהחוק הזה, במידה והוא ככה כולל קביעה שאומרת, אין מה לעשות, זה העם, המקום של העם היהודי בלבד, אז גם אם אנחנו נוסיף לו מספר כזה או אחר של מיעוטים, עדיין, גם אם אנחנו נתקרב לכדי שוויון, אולי אפילו מעבר לזה, עדיין דמותה של המדינה לא תשתנה מבחינה אתנית לאומית.
תראה, צריך להבין, והשאלה שאתה שואל היא חורגת הרבה בשאלת חוק הלאום. חוק הלאום הוא מרכיב אחד בתכונה כוללת. דו-לאומיות של מדינה איננה נולדת, הייתי אומר, שהמחוג מראה על 50-50 או 50-01-49-99. יש היבטים דו-לאומיים כאשר הם משקפים הרכב דמוגרפי במדינת ישראל. עכשיו, מדינת ישראל מאותגרת עם הנושא של קיומם של מיעוטים וקיומה של אוכלוסייה שאיננה יהודית בתוך גבולות מדינת ישראל. אני חושב שמתמודד את זה בכבוד, בצורה ראויה ובצורה שאם משווים אותה לסיטואציות במקומות אחרים בעולם, במיוחד על רקע קונפליקט אתני שקיים פה במשך למעלה מ-100 שנים, הציון שישראל זוכה עליו להערכתי ולדעתי הוא טוב מאוד. תמיד גם אפשר לשפר, יש בבתים מסוימים לא מעט התנהלות של כנגד מיעוטים במדינת ישראל, כנגד ערבים, הכללות וכו', וכמו שאמרתי, תמיד יש מה לשפר, אבל ככלל זאת מדינה שיודעת לנהל את ענייניה בצורה ראויה. עכשיו, האם ההכרעה היא שמרכיב אוכלוסייה שאיננו יהודי יגדל ויורחב בצורה כזאת או אחרת? זאת שאלה פוליטית אחרת. אני חייב להגיד שנדמה לי שרוב הסוגיה הזאת לא באמת עומדת לפתחנו. מדינת ישראל הכריעה הכרעה לטוב או לרע, תמכו, שהתנגדו, שהיא מתנתקת מרצועת עזה, זאת אומרת, כל האוכלוסייה שנמצאת ברצועת עזה איננה רלוונטית. השאלה הזאת, ישראל קיבלה עליה הסכם במסגרתו נסוגה משטחי מה שמכונה A ו-B, באזורים האלה גם מרוכזת רוב רובה של אוכלוסייה פלסטינית, 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית. אני לא רואה את הפוליטיקה הישראלית הולכת לצעדים של, נגדיר את זה, סיפוח ואיחוד בין מדינת ישראל לשטחי A ו-B. ייתכן שיש אנשים שתומכים בזה, אגב, משני הצדדים, יש מה שמכונה מן השמאל, או מה שמכונה מן הימין תומכים בזה, נדמה לי שזה רעיונות שבשלב הזה הם אינם פרקטיים. האם מיום אחד זה יהיה פרקטי, צריכו לדון כיצד תראה המדינה, ידון איך תראה המדינה. צריך להבין בהקשר הזה ש... האופייה של ישראל הוא כמדינה יהודית ומדינה דמוקרטית, עם כל המשמעויות של הדברים האלה.
אני רוצה לשאול אותך, דווקא כמי שהיה מזכיר הממשלה, יכול להיות שמכיוון שהסברת לנו בצורה כל כך נהירה עד כמה החוק הזה הוא בעצם פשוט מתבקש, כל מי שהגדרת את זה, כל מי שציוני ורוצה להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, צריך לתמוך בו. יכול להיות שלא נעשתה עבודת הכנה גם ברמה הפוליטית מול אנשי האופוזיציה, אולי גם ברמה של הפנייה לקבוצות אוכלוסייה כאלה ואחרות, כמו הדרוזים, עוד לפני שמעלים את החוק הזה, דברים שאולי היו... ממסמסים קצת את ההתנגדות, אולי קצת מונעים את המראות הלא נעימים בכיכרות.
תראה, אני לא חושב, כי הדיון הפוליטי הישראלי, לצערי רב, אני אומר את זה נקודת מבט אישית, סובייקטיבית, אבל מקדם הענייניות שבו הולך וקטן. אני אומר את זה בכאב. לכן אני לא בטוח שעבודת הסברה או או פעולה כזאת או אחרת היא הייתה משנה משהו. אם אתה שואל אותי בביקורת, איך אומרים, משמאל, באיזה מקום אני חושב שייתכן והחקיקה הייתה צריכה לייצר מודל יותר שמעורר יותר קושי למתנגדים, שזאת מטרה, כי אני חושב שיש מטרה חשובה, או אחת המטרות החשובות שלא הושגו, שחוק יסוד הלאום, זאת אומרת, אותו מרכיב שהייתי אומר מעין חוקתי, שהוא בעצם במדינות אחרות הוא המבוא לחוקה, יש חשיבות שהיה מקבל בקונצנזוס או בהיקפים כמה שיותר גדולים. לצערי הוא לא התקבל בהיקף שהוא יכל להתקבל, או שהיה צריך להתקבל בהיקף התמיכה שלו. לרוב משיקולים, הייתי אומר, לא עניינים. אבל באחד השיקולים העניינים, ואולי שיקול שבו הצד שתמך בחקיקה לא השכיל, הייתי אומר, ליצור הרמוניה או לשאוף להרמוניה, היו צריכים אולי להכניס בחוק יסוד הלאום את התיבה המהדהדת בחוקי יסוד הנוספים או אחרים, כי ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. זאת אומרת, אם ישראל מדינה יהודית דמוקרטית, התיבה הזו מופיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובחוק יסוד חופש העיסוק, ומופיעה בחוק יסוד הכנסת, והיא המודל, הייתי אומר, המכונן של ישראל, נדמה לי שהיה צריך את התיבה הזאת למצוא למקום גם בחוק הלאום, ונדמה לי שהיא הייתה נותנת תשובה חזקה נאותה לאותם רבים וטובים שמתקיפים את חוק הלאום, אגם שהם מחשיבים את עצמם ציונים, ואגם שהם ציונים על פי הגדרות המקובלות והטובות. לכן, חוק הלאום לא היה צריך להיות עניין של מה שנקרא ימין ושמאל. איננו נוגע במחלוקות אחרות, שיש לנו בפרט מחלוקת שאלה לכאן הסתרו גבולותיה של מדינת ישראל. אבל המחנה המשותף הציוני הרחב, שיש לו גוונים, יש לו סיעות ויש לו פלגים, הוא היה יכול להתקבץ, וראוי שהיה התקבץ על החוק הזה, שהוא באמת חוק מדוד, ראוי, שאומר את עיקרה של התזה הציונית, שבגלל יש כוחות רחבים הרבה יותר במרחב הציבורי הישראלי, מאשר אלה שמיוצגים היום בקואליציה. לכן זה היה צריך להיות חוק שחוצה מפלגות, או חוצה את האופוזיציה. ייתכן שהתיבה הזאת להכניס מדינה יהודית דמוקרטית הייתה מאפשרת לחלקים באופוזיציה להצטרף ולתמוך בחוק ולהיות בצד הנכון של ההיסטוריה, וייתכן שגם זה לא היה מאפשר, כי כמו שאמרתי, ואני אומר, בגלל חוסר העניות שאנחנו כואבים אותו מדי יום ויומו, הוא חוסר עניות, ואני אומר את זה, איך אומרים, משיר מבט ללבן של העיניים של המציאות, הוא חוסר עניות לעתים משמאל ולעתים מימין, כולם אחראים במידה שווה לאותו חוסר עניינים. אסור לצאת ידי חובה ולהגיד ידי לא, מרחאות כמובן, מרחאות מכופלות, ידי לא שפכו את הדם הזה.
אז בעצם, אם אני רוצה לקחת את ה... לצאת מחוסר העניינים, לדון בענייניות, ודווקא בנקודה הזאת שאתה אומר, העדרה של המילה דמוקרטית, יכול להיות שאולי... נניח שישנו איזה אחד שהוא ענייני בין מתנגדי החוק, והוא אומר, רבותיי, לא סתם הוצאה המילה הכל כך דרמטית הזאת, היא נועדה ליצור טריז בין המדינה למיעוטיה, ולכן אני מתנגד. תקבל את זה?
אני לא בטוח שהבנתי את השאלה שלך. אני אגיד לך.
אם מישהו אומר שזה לא מקרה שחסרה כאן המילה דמוקרטית, ולכן אני מתנגד. האם אתה, עורך הדין צביקה האוזר, תתמוך בה, תסכים להתנגדות שלו, תמצא בה אמת מסוימת?
אז אני אגיד לך כך, קודם כל יש בה אולי אמת, אבל ופה מבחנו של המחוקק, ופה מבחנו של האדם ההגון, שאתה מסתכל על מכלולו של החוק ועל מהותו, ושאתה קורא אותו בקונטקסט של ההסדר המכונן הישראלי, אי אפשר עדיין להתנגד לחוק הלאום בגלל שחסרה בו את אותה מילה של דמוקרטיה. כי חוק הלאום משלים תמונה כוללת שהיותה של ישראל מדינה יהודית דמוקרטית היא המסד שלה. העובדה שלא מופיע לא שוויון ולא דמוקרטיה ולא מילים דומות בחוק הלאום, אולי יכולה לפגום, הייתי אומר, אסתטית, אולי יכולה לצרום ולצרוב את העיניים, אבל חסרונו של חוק הלאום, הייתי אומר, מסד החקיקה הישראלי או החוקתי הישראלי, הוא צורם יותר, הרבה יותר, במשמעות הרבה יותר גדולה, מאשר נוכחותה או אי נוכחותה של מילה כזאת או אחרת בחוק עצמו. וזה בסופו של דבר החשבון, כי הרי בסוף צריך לקבל את ההחלטה, לתמוך או לא לתמוך. אם אתה שואל אותי, אני חושב שאנשים שהתנגדו להכללת המילה דמוקרטיה, יהודית דמוקרטית, בחוק הלאום, אני חושב והחשש היה, גם ההתנגדות הזאת הייתה לא ממניעים אנטי דמוקרטיים, נגדיר את זה, היו כל מיני פלפולים, הייתי אומר, משפטיים, מה המשמעויות שבית המשפט יוביל את זה וכו' וכו'. אני חושב שזאת הייתה חשש יתר, אני חושש שהתועלת קטנה מן הנזק שזה נגרם, ואם אתה שואל אותי ברמה האישית, זה הייתי עושה את התיקון, אגב, לא בשביל לרצות את מה שקרה, את הצד השני, את המתנגדים, אני חושב בשביל קודם כל לייצר הרמוניה חקיקתית, שיש לה חשיבות, זאת אומרת, אנחנו, שאני תומך בחוק הלאום, אני לא תומך רק בחוק הלאום, אני תומך בממלכתיות ישראלית, באתוסים יהודיים, בעקרונות יהודיים, במאפיינים יהודיים שהמדינה הזאת, זאת אומרת, יש פה חבילה אחת שלמה שהיא מורכבת, שהיא מגוונת, שהיא בעלת צבעים, חשוב לשמור על כל פלטת הצבעים שלה, אם נגדיר את זה ככה, ולכן הרמוניה חקיקתית גם היא חשובה, ולכן היה אפשר לעשות את זה, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, עם הכללה של העיקרון הזה שהוא מקובל, ידוע, מעוגן בהסדר הישראלי באבותות, היה מקרב ולו אדם אחד, ולו מערך פוליט אחת ולתמיכה בחוק הלאום כך ראוי, זה שאופוזיציה ציונית התנגדה לחוק הלאום, זה לא רק בעיה שלהם, זה לא רק אין לנו להצטער בשבילם שהם יום אחד יתעוררו ויבינו שלא היו בצד הנכון של ההיסטוריה, אלא אנחנו צריכים מה שנקרא במטאפורה ללבוש שק ולקרוע קריאה, שלא הצלחנו להביא לקונסנזוס או לתמיכה שאותו חוק חשוב, אולי הכי חשוב, קריטי, ראוי וחשוב שהיה בו, זה לכבודו, זה לכבודה של מדינת ישראל, לכבודה של עקרונות המוגנים בחוק, להיבטים התרבותיים, היהודיים ואחרים שיש בו, ולכן גם אנחנו צריכים להצטער בתום לב, בצורה אמיתית, שפוזיציה לא השכילה לתמוך בזה, היינו צריכים לעשות ככל האפשר, כמובן בלי לפגוע בעקרונות היסוד של אותו מעשה חקיקה חשוב.
האמת היא שיחתנו מעט מתמשכת מעבר למתוכנן, כפי שאתה שם לב, אבל רציתי בכל זאת, אם יש לך...
אני מקווה שזה מעניין אותך.
זה מעניין מאוד, אבל רציתי בכל זאת, אם תוכל ככה לתת לנו בדגימה קטנה מאוד, ככה לפני סיומה של השיחה הזאת, את ההיבט המשפטי מעשי של החוק. יש הרבה מאוד אנשים אומרים, הוא מסתכם, החוק הזה מסתכם באמירה הצהרתית שמעגנת את כל מה שכבר קיים. אז בוא תן לי איזה דוגמה או שתיים של מעש משפטי שמשתנה לאור החוק הזה.
תראה, אני זהר בשביל לקבוע נחרצות, דוגמאות כאלה אחרות, אינני שופט בית משפט עליון, ואפילו לא בדימוס, ובסופו של דבר נשאיר לרשות השופטת את אשר לה, כמו שאישרנו לרשות המחוקקת את אשר לה. אבל אני אגיד כזה דבר. בדיונים שעברנו אותם, שהכרנו אותם, דיונים עקרוניים משמעותיים, בפוליטיקה הישראלית, בציבוריות הישראלית, במערכת המשפטית הישראלית. אתן לך לדוגמה את כל נושא של איחוד המשפחות, של אזרחי ישראל ערבים שרוצים לעשות איחוד משפחות עם משפחות פלסטיניות שנמצאות בצידו אחר של הגבול. קח את הדיון על כל נושא המסתננים, מאגרי עבודה בהקשרים האלה. כך בנושא של שפה שהיו דיונים, של שילוט, של מרחב ציבורי, מהו המרחב הציבורי, מה אפיוני השילוטים במרחב ציבורי וכו'. אלה הם סוגי דיונים מאוד משמעותיים, מאוד עקרוניים הייתי אומר, שעד היום נוהלו כאשר, אם אפשר לדעות זאת, החוקה הישראלית לא הייתה שלמה. המרכיב הזה שמייצר את אותה שקלה וטריה, את אותו איזון, את אותו ניגוד אינטרסים שבסופו של דבר צריך להכריע ולנסות לשייט בין מחד ומאידך. המאידך הזה לא היה קיים. היום הוא קיים בתפארתו בצורה ברורה ומובנת, ואל מול המערכת האמונה על פי ההסכם החברתי שבסופו של דבר בסכסוכים אנחנו, להבדיל אגב ממה שקורה מסביבנו, אנחנו סכסוכים פנימיים בחברה הישראלית פותרים באמצעות בתי משפט, לא באמצעות אבק שריפה. ולכן כאשר אנחנו מפקידים בידי אותו מנגנון, שיש לו חשיבות אדירה לפתור את הסכסוכים ולהגיע לשאלות, ההסדר הזה, כפי שקבע הרשות המכוננת, כמו שאני אומר, הרשות המחוקקת, והיא קובעת לאותו מנגנון שפותר סכסוכים, מהם כללי המשחק, כללי המשחק של אופייה של מדינת ישראל נכללים. היום או לאחר חקיקת החוק, פעם הראשונה בצורה הראויה, אליה בצורה מפורטת ובצורה מלאה. זה לא שהעיקרון לא עוגן, זה לא ששינינו סדרי העולם, כי זה אני טוען אל מול המתנגדים. אני אומר, רבותיי, ההכרעה שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, הוכנסה כבר בסדרי בראשית של המדינה הזאת, וכמובן בחוקי היסוד אחרים, כמו שהזכרתי אותה, ולכן אז לא הייתה התנגדות, גם היום לא ראוי שתהיה התנגדות, אבל עכשיו הנושא הזה מוסדר ומפורט, ואומר עוד ואוסיף עוד דבר. האתגרים שהתמודדנו בעבר אליהם אינם דומים לאתגרים שנתמודד בעתיד. והאתגרים שנתמודד בעתיד, שקשה לנו עכשיו, אני יכול לתת לך כמה כיוונים, נתן סתם דוגמה, מדוע אזרחים ישראלים כסף המיסים שלהם צריך לממן נגיד פעילויות המיועדות למי שאיננו אזרח ישראלי, קרי לתפוצות העולם, סתם דוגמה כזאת שעוד לא התגלגלה פתחו של בית המשפט. עכשיו יש לנו מענה חוקתי מוסדר, מפורט ובהיר, וטוב שכך. ונסיים באמירה ספקנית, כי הרי ספקנות היא עם כל ניצחון. נראה, בסוף לא עליך את המלאכה לגמור, וגם הדורות הבאים, אתה יודע, זאת המורשת של דור מייסדים. אנחנו בסך הכל רק 70 שנה אחרי יסודה של המדינה, אנחנו עדיין בדור מייסדים. זה הייעוד של המדינה, זאת המורשת שלה, זה הכיוון שאנחנו בתור דור מייסדים רוצים להוביל אליה, וזה השדר שאנחנו משדרים קדימה הלאה לבנינו, לנכדינו ולנינינו וכו'. ואני מקווה ומאמין שאלה שקבלו את המקל בידיים אמונות ימשיכו לשמור על הכיוון הברור והבהיר.
עורך הדין צביקה האוזר, מזכיר הממשלה בעבר, חוקר פורום קהלת, וכמו שציינו, מי שמטעמו של הפורום גם פעל ניסוחו ולקידומו של חוק הלאום. אני מאוד מודה לך על הדברים הארוכים, המפורטים והמסודרים הללו. תודה ויום טוב.
תודה רבה, יום טוב.
שלום. נאסא וסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע חתמו בשבוע שעבר על הסכם חדש שבמסגרתו תשתתף נאסא בשיגור חללית ישראלית ראשונה לירח. זה יקרה בחודשים הקרובים. אנחנו רוצים לשוחח גם על המשימה המעניינת הזאת, גם על שבוע החלל שקורה ממש בשבוע הזה, ואיתן נמצא על קו הטלפון מנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, אבי בלסברגר, שלום לך.
שלום גם לכם.
אתה חוזר היום מכנס החלל העולמי, אם נרצה נוכל אולי לעסוק מעט גם בעניין הזה, בכנס, מה שהיה שם, אבל קודם כל ספר לנו קצת על המשימה הזאת, מה לנו ולירח?
עמותת SpaceIL החליטה לפני מספר שנים לעשות משימה לירח, במסגרת תחרות שנקראה גוגל אקספייס. כאשר מטרת העמותה הייתה להגביר את המודעות לנושא החלל ולהלהיב בני נוער ללימודי מדעים על ידי מה שהם קוראים אפקט אפולו. ככה החלה התוכנית והתגלגלה עד היום, וכרגע יש להם חללית מוכנה לשיגור לירח, שכמו שאמרתם תשוגר בעוד מספר חודשים, ולאחר השיגור, לאחר כחודשיים, תגיע ותנחת על הירח.
והדבר הזה שנאסה לוקחת חללית ישראלית, מה, היא כל פעם לוקחת ממדינה אחרת? היא לוקחת מתלמידים ממקומות שונים ברחבי העולם, או שמדובר פה במשהו ייחודי?
קודם כל, היא לא לוקחת את החללית. נאסה עושה שיתוף פעולה בנושא החללית הזה, הזאת, כאשר שיתוף הפעולה הוא לא שהחללית עוברת לנאסה, שיתוף הפעולה מתבטא בזה שמתקינים איזה מכשיר על גבי החללית שיאפשר להם להקן ולעקוב אחר החללית, דבר שגם טוב להם וגם טוב לעמותה ולנו. דבר שני, הם יסייעו לעמותה בשירותי תקשורת מהירח לארץ, שזה דבר ש... יעזור להם מאוד בביצוע משימה.
העמותה הזאת, מה היא בכלל? ואיך היא משתלבת במשרד המדע?
העמותה הזאת היא עמותה ללא כוונות רווח, והיא מבצעת את המשימה ובונה את החללית. הקשר שלה למשרד המדע זה א', הוא באמצעות, משרד המדע משתדל לסייע להם ככל יכולתו, ובנוסף לכך, כאשר חותמים הסכמים בינלאומיים עם סוכנויות חלל, ההסכמים נעשים באמצעות סוכנויות חלל. כאן אנחנו כאן מסייעים להם גם בקשר עם נאסה.
עכשיו, מה המשימה בעצם? תגיע החללית לירח ותנחת ותהיה תקשורת אלינו כאן לכדור הארץ. מה המשימה? מה עושים שם? גם אני מבין שהרבה זמן לא היו חלליות על הירח, נכון?
אז קודם כל זה חשוב לציין שזה יהיה המדינה הרביעית בעולם אי פעם שהנחיתו חללית על הירח. זה דבר אחד. ודבר שני, צריך לציין שזה יהיה הארגון הראשון שהוא לא מדינה שמנחית חללית על הירח. אמנם הוא לא ארגון מסחרי לחלוטין, אבל זה ארגון שהוא לא סוכנות חלל של מדינה. עכשיו, המשימה מתחלקת לשניים. אחד, עצם הטכנולוגיה להגעה לירח זו טכנולוגיה ייחודית שנבנתה כאן, ויש לה שימושים אחרים בעתיד, זה דבר אחד. ודבר שני, מותקן על החללית הזאת גם מכשיר מדעי שיאפשר למדוד את השדה המגנטי של הירח בזמן ההתקרבות של החללית על הירח. גם מידע זה מאוד מעניין את נאסה, וחלק מהשיתוף פעולה אנחנו נשתף אותם במידע הזה.
אגב, מי שתכנן את כל הדבר הזה, זה מה? זה מדענים, חוקרים, סטודנטים? מי מאחורי זה בפועל?
מאחורי זה בפועל זה מדענים ומהנדסים אשר ביצעו את התכנון. בסוף יש מסביב זה הרבה פעילות חינוכית לבני נוער, אבל לא בני נוער תכננו את החללית. אנחנו, זה לא אפשרי, אבל יש הרבה פעילות חינוכית שמתבצעת, מאות אלפי בני נוער נחשפו לנושא ומשתתפים באופן עקיף.
עכשיו אני אשאל אותך רגע לגבי הכנס שחזרת ממנו, איך ההתייחסות אלינו בעולם בהיבט הזה של חלל?
אז קודם כל, ישראל נחשבת למאוד מתקדמת בתחום החלל. השנה חגגנו 30 שנה לשיגור הלוויין הישראלי הראשון. ישראל זו אחת המדינות הבודדות שיש לה את כל היכולות בתחום החלל, החל משיגור וקלה בתכנון, בנייה והפעלה של לוויינים. לישראל יש תחומים מסוימים שבהם היא מאוד מאוד מתקדמת, וגם המדינות המפותחות ביותר מתייחסות אלינו כשותפים שווים, וכמובן שהמדינות שרוצות להיכנס לתחום שמחות ללמוד מאיתנו.
ובכנס הזה, בוא ספר לנו, מה עשיתם?
זה כנס שהוא כנס שנתי, שנערך על ידי האיגוד העולמי של האווירונאוטיקה והאסטרונאוטיקה, כל שנה הוא מתקיים במקום אחר, דרך אגב לפני כ3 שנים הוא התקיים בירושלים, ובכנס מעבר לזה שיש הרצאות בנושאים מדעיים והרצאות בנושאים טכניים ונושאים של מדיניות, מאחר שמגיעים אליו הרבה מראשי סוכנויות החלל, הוא מהווה מקום מפגש. אז מבחינתי בעיקר זה מקום מפגש עם עמיתים מסוכנויות חלל זרות.
איפה היה המפגש הזה שחזרת ממנו?
השנה הוא היה בברמן בגרמניה, שנה הבאה למשל הוא יהיה בוושינגטון בארצות הברית, לפני שנה הוא היה באוסטרליה, לפני שנתיים במקסיקו ולפני 3 שנים בישראל.
אז בעצם המפגש הזה זה בעצם מעין סיעור מוחות לגבי התוכניות לעתיד, קצת לשמוע מה,
כן,
להתעדכן,
כן,
מה קורה במקומות מקבילים בעולם.
נכון מאוד.
כן.
ומעבר לכך, מאחר שכל כל קובעי המדיניות המרכזיים מגיעים, אז זה גם מקום לקיום מפגשים וחתימה על הסכמים, כמו ההסכם שאני חתמתי וכדומה.
עכשיו ממש לסיום ננסה לגעת מעט בשבוע החלל. בעצם אם אני מבין, המטרה היא לתת גם דגש לצעירים, לדור הצעיר, להכניס אותו לתוך העניין. איך עושים את זה?
אז שבוע חלל באמת נועד להנגשה של תחומי החלל לצעירים וגם לא לצעירים, ועושים את זה בשבוע חלל, למשל, שבוע חלל העולמי, כי יש גם בסוף ינואר יש לנו את שבוע חלל הישראלי. אבל בשבוע החלל העולמי אנחנו עושים את זה בעזרת הרצאות של מומחים שאמורות להיות הרצאות לקהל הרחב, וסרטים כמו שיש בבאר שבע, סרט שהוא סרט 360 מעלות על החלל, כאשר ההרצאות והסרטים נועדו הם ברמה שיכולות, לא ברמה מדעית, אלא ברמה שיעניינו את הקהל הרחב.
זאת אומרת, להפוך את זה לפופולרי, כשמה, כשהמטרה היא שחבר'ה צעירים יבחרו באפיק הזה כקריירה שלהם?
אז אנחנו מודעים לכך, לא רק אנחנו, בכל העולם מודעים לכך שחלל זה נושא שהוא נושא מרתק בני נוער בדרך כלל, ואנחנו רוצים למשוך בני נוער שיעסקו בתחום החלל בפרט, אבל גם אם לא יעסקו בתחום החלל, שיעסקו במדעים ובהנדסה בכלל. ותחום החלל, מאחר שהוא תחום מרתק, הוא מקרב אותה בני נוער לנושאים האלה.
אז גם אם לא להגיע לחלל, יש עוד כמה דברים בדרך שמייצרים בעצם את תחתית הפירמידה שממנה יגיעו גם מדעני החלל הישראלים הבאים. אבי בלסברגר, מנהל סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, אני מאוד מודה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה, תודה.
תודה רבה לכם, יום טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לאורך הדין צביקה האוזר, לאבי בלסברגר, לבסם עיד, לבני ציפר. לכם על ההזנה, סובה חלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.